שלום. היום אני רוצה שנלמד ביחד סיפור מוזר ומופלא שמופיע במדרש תנחומה. האמת היא שכשקראתי פעם ראשונה את הסיפור הזה, למרות שידעתי שאני לא מכיר אותו, הוא היה נראה לי מוכר. כי באמת, הוא מורכב מכל מיני מוטיבים שמפוזרים בהמון סיפורים שאנחנו מכירים, החל מסיפורי התנ"ך וכלה באגדות העולם וסיפורי האחים גרים. והסיפור הזה נוגע בדבר מאוד משמעותי, שאני חושב שאם ככה נפנים וניקח אותו לחיים שלנו, זה ייתן לנו הרבה. הסיפור מתחיל כך. מעשה באדם אחד, עשיר גדול ומקובל. הצופים הבית יכולים להוריד את הסיפור כאן מהאינטרנט, מצורף למטה. מעשה באדם אחד שהיה עשיר גדול ומקובל, והייתה לו בת אחת יפה תואר מאוד וחסידה. מתחיל מצוין, מאדם עשיר, מקובל, פופולרי, מצליח, ויש לו בת יפה, חסידה, צדיקה, הכל טוב. אלא שכבר בשורה הבאה סיפור מסתבך. ניסית שלוש פעמים לשלושה בני אדם, ובכל לילה ראשונה של נישואיה, למחרת מוצאים בעלה מת. שלוש פעמים הבחורה מתחתנת, שלוש פעמים קמים בבוקר ומוצאים את הגופה של הבעל. אמרה לו, ימות עוד בני אדם עליי, אשב על מנה והגונה עד אשר יראה המקום וירחם. חבל, אני אמשיך להתחתן, ימשיכו למות ובחורים. כנראה שזה הגורל שלי ואין מה לעשות. אשב על מנה והגונה, כן, לא נתחתן שוב, עד אשר אולי הקדוש ברוך הוא ירחם עליי יום אחד. ישבה ימים רבים. מכאן עובר הסיפור שלנו למחוזות אחרים לגמרי. והיה לאותו עשיר החנים מאוד במדינה אחרת, והיו לו 10 בנים. ובכל יום ויום הוא ובנו הגדול מביאים חבילין עצים מן היער ומוכרין אותן, ומזה היו מתפרנסין הוא ואשתו ובניו. פעם אחת לא מכרו ולא היה להם מעות לקנות לחם ולא אכלו אותו היום. צריך להבין את המציאות בימים ההם, כשבן אדם לא היה מצליח בעבודה באותו יום, הילדים שלו היו רעבים. כן, ממש החיים היו תלויים מנגד, אם תצליח באותו יום או לא תצליח. למחר הלכו ביער ונתעטף רוח האב, כן, אבא עצוב. מי יודע אם היום יהיה יותר טוב, אם אני אצליח להביא אוכל לילדים הקטנים שלי בבית. זלגו עיני הבן דמעות על עוניים, ותלה עיניו למרום. הבן שלו, הבכור, כואב לו הצער של אבא, הוא בוכה, הוא מתפעל לקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא מסתפק בזה. ירר הבן בליבו נטל רשות מאביו ומאמו, והלך למדינה דודו. הוא מחליט, אם כאן לא מצליח לנו, לא משיגים פרנסה, אולי במקום אחר נצליח יותר. הוא מבקש רשות מאבא ואימא והולך לביתו של הדוד. כשבא לביתו שמח שמחה גדולה דודו עליו וגם אשתו וביתו ושאלו לו על אבי ועל אמו ועל הבנים, ישב אמו 7 ימים. שמחים לקראתו, מקבלים אותו, מארחים אותו, יושב שם 7 ימים. לסוף 7 הימים בא הבחור לדודו, אמר לו שאלה אחת, אני שואל ממך אל תשיבני. כלומר אל תשיב את פני ריקם, בקשה אחת יש לי, אנה תמלא אותה. אמר לו דודו, אמור בני מה שתרצה. אמר לו, הישבה לי, תישבה לי שמה שאני אבקש תעשה. וכן עשה. אמר לו, זאת השאלה אשר אני שואל ממך, אולי אתם כבר יכולים לנחש, שתיתן לי ביתך לאישה. כנראה מצא חן בעיניו אותה בת, בא דודתו ומבקש לשאת אותה. כששמע האיש בכה, אבא שלה רק שומע את זה ומתפלץ, רק זה היה חסר לי. אמר לו, אל בני אל, כי באבונותיי כך מידתה, לא כדאי. חבל, אולי אתה לא יודע, אבל הבת שלי, כל מי שהתחתן איתה עד היום, היום הוא קבור עמוק באדמה, חבל עליך. אמר לו, על מנת כך. מה פירוש על מנת כך? מה, אני יודע, ואני פשוט רוצה להתאבד, מצאתי לי דרך נוכל לעשות את זה? תזכרו את השאלה הזאת, נענה עליה בהמשך. אמר לו, אם על הסכם המוני אתה קופץ עליה, אל תסענה. ואני אתן לך כסף וזהב הרבה, כי אתה בחור נאה וחכם ובעצתי, אל תסתכן. אבא שלה הוא איש עסקים, הוא מבין עניין, הוא יודע, אנשים יש להם אינטרסים. כנראה הוא לא רוצה באמת הבת שלי, הוא רוצה את הכסף. אני אדם עשיר, הוא לוטש את עיניו אל הממון. חבל שימות בשביל זה, הוא גם לא ינה מהכסף. תשמע בחור, את הכסף שלי אתה רוצה? אין בעיה, בוא אני אכתוב לך צ'ק, אני אתן לך מה שאתה רוצה. אבל חבל שתמות, מה אני אגיד לאחי, לאבא שלך? אמר לו, כבר נשבעת על הדבר הזה. לשאת אותה, זה מה שאני רוצה, נשבעת, אל תפר את מינתך. ראה העשיר את אותו הדבר ונתרצה לו. אין לו ברירה, הוא כבר נשבע לעניין, ומארגנים חתונה. בא לביתו, סיפר לה את הדברים. כששמע זאת, בכתה וצעקה במר נפשה, ודלתה עיניה למרום ואמרה, ריבון העולמים, תהי ידך בי ועל ימותו כל אלו עליי. ריבונו של עולם, למה? כבר מתו שלושה, גם הוא ימות, חווה, למה? בשביל מה? עדיף שתיקח אותי, תהרוג אותי, ושלא ימותו בגללי אנשים. אבל הסיפור נמשך והחתונה מתקרבת. מה עשה? קידשה ועשה משתה וקרא לזקני העיר. ועשה קילה, חופה, וישב החתן בתוכה. נזדמן לו זקן אחד, והוא אליהו זכור לטוב. פתאום באמצע החתונה מופיע לו זקן אחד, אליהו הנביא, ואומר לו, קרא בינו לבינו, ואמר לו, בני, היא עצך עיצה נכונה ועלתת מעצתי. תקשיב טוב למה שאני אומר לך עכשיו. כשתשב לסעוד, יבוא אליך אני לבוש בגדים שחורים וקרועים ויגע. שערו מסמרים, אני שאין כמו בכל העולם. באמצע הסעודה המפוארת, תזמורת, אנשים, חליפות, יפה, יופיע בפתח מישהו מכוער, מגעיל, מסריח, לא ראית דבר כזה בחיים שלך. כשתראהו, תקום עם מושבך, והושיבהו אצלך, ואכילהו, ושמש לפניו בכל כוחך, וכבדהו, ואל תפל דבר מכל אשר דיברתי לך. ותישאר לשלום, ואני אלך לדרכי. אתם יכולים כבר לנחש אולי מי יהיה אותו, אני מכוער ומלוכלך? הלך הזקן, ובא החתן למקומו. אליהו נביא נעלם, החתונה נמשכת, ישבו על המשתה. כשהתחילו לאכול, בא אותו אני. כשראו החתן עמד ממקומו, ועשה לו כל מה שאמר לו הזקן. אני עומד בפתח והחתן רץ אליו, בוא תיכנס, נותן לו כבוד, מושיב אותו, נותן לו לאכול, וכולם מסתכלים עמומים מה זה צריך להיות. הוא מצד של החתן או של הכלה? מי זה בכלל? גועל נפש, מה הוא עושה פה? החתן מכבד אותו ונותן לו, מתייחס אליו יפה. לאחר המשתה אותו אני קרא לחתן, הביאו לחדר, אמר לו, וכאן מתגלה הסוד, בני. אני שלוחו של מקום, ובאתי הנה לקחת את נפשך. אל תגידו שלא ציפיתם לזה. מתברר שאותו אני הוא לא פחות ולא יותר מאשר מלאך המוות. מה עושים כשפוגשים את מלאך המוות? שלא נדע. מספרים בצחוק שבן אדם אחד שומע דפיקה בדלת באמצע הלילה. הוא ניגש לפתוח, ובדלת עומד מלאך המוות. אומר לו המלאך, שלום, באתי לקחת את הנשמה שלך. אז הבן אדם מסתובב אחורה ואומר, נשמה, מישהו מחפש אותך. טוב, אז זה בדיחה. אבל החתן שלנו מבין שזה לא בדיחה בכלל. עומד פה מלאך המוות בכבודו ובעצמו. והנה, זה הרי היה צפוי. כמו שמתו כל הקודמים, עכשיו זה גם הסוף שלו. אבל התגובה שלו שונה לגמרי. אמר לו, אדוני, תן לי זמן שנה אחת או חצי שנה. פתאום הוא מתחיל, מתמקח. להתווכח איתו, אתם יודעים איך זה ישראלים, כן, יותר מחיר, פחות מחיר, התווכחים, שנה, חצי שנה. אומר לו מלאך המוות, לא עשה. אמר לו, אם כן, תן לי 30 יום או 7 ימי המשתה. אמר לו, לא אתן לך אפילו יום אחד כי כבר הגיע איתך, עכשיו אתה מת, אפילו לא רגע אחד. אמר לו, בבקשה ממך, אמתן לי עד שאלך ויקח רשות מאשתי. פחות דבר אחד, תן לי ללכת לאשתי, להגיד לה. אמר לו, לדבר הזה אשא פניך ולך בו מהרה. הלך לחדר ויושבת יחידה ובוכה ומתפללת לקונה. למה היא בוכה? נו, הרי היא כבר בעלת ניסיון, היא יודעת מה הולך לקרות עכשיו. קרא הבחור אליה אהובת לפתוח לו. כן, איך מודיעים לאישה דבר כזה? תשמעי אשתי, יש לי משהו להגיד לך. איך מודיעים דבר כזה? פותחת לו האישה את הדלת, החזיקה בו ונשקה לו, אמרה לו, אחי, למה באת? עכשיו שימו שלב לשאלה הזאת, השאלה היא מוזרה. בשני דברים. א', מה זה אחי? אנחנו פה בצבא, בגולני, אחי, מה העניינים? צריך להגיד לו, בעלי היקר, יקירי, מה זה אחי? דבר שני, מה זה למה באת? אנחנו נשואים, לא? בעל ואישה נפגשים לפעמים, את יודעת? ברור למה הגעתי. מה היא שואלת? תזכרו את השאלות, אנחנו כבר נגיע גם לתשובות. אמר לה, ליטול רשות ממך, כי באיתי ללכת בדרך כל הארץ. כי בא המלאך והגיד לי שבא לבקש את נפשי. מה היינו מצפים שהיא תעשה עכשיו? אני הייתי אומר, היא תלך למלאך המוות. אתם יודעים מה? אפשרות ראשונה שהיא תגיד לו, אמרתי לך, כן, לפעמים נשים אוהבות להגיד דבר כזה לבעלים, היית צריך לשמוע בקולי ולא להתחתן איתי. אפשרות שנייה שהיא תאזור אומץ, תלך למלאך המוות ותגיד לו, תשמע, תיקח אותי במקומו. אל תרוג אותו, הוא תמים, הוא חף מפשע, הוא לא עשה כלום. כנראה יש בי איזשהו גורל אכזר שמתאמר בי. תיקח אותי. תול את נפשי ושהוא יישאר בחיים. אבל שימו לב, הסיפור מתאר דבר אחר לגמרי. אמרה לו, לא תלך, אלא תשב עינה ואני אלך לו ואדברה עמו. דרלינג, אתה stay here. תישאר פה, עכשיו אני הולכת לסדר את העניינים. הלכה ומצאה אותו. את מי? את מלאך המוות. אמרה לו, אתה המלאך שבאת לבקש נפש אישי? אמר להן. אמרה לו, לא ימות אתה. לא. כתוב בתורה, כי כך איש אישה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבור אליו לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. כך אומרת התורה. והקדוש ברוך הוא אמת ותורתו אמת. ואם תיקח את נפשו, תעשה התורה פלסטר. כן? כלומר, שקר. צריך לשמח אותי שנה אחת. איך אתה יכול להרוג אותו עכשיו? אם תקבל דבריי מוטב, ואם לאו תבואי מלבית דין הגדול, או שאתה משאיר אותו עכשיו, או שאתה בא איתי, כן, לבית הדין הגדול. איפה? מה זה אומר? אין הכוונה לבגץ, כמובן, אלא לבית דין של מעלה. אתם קולטים אותה בחורה, אומרת למלאך המוות, בוא אתה איתי לבית דין של מעלה. ואומר כאן המדרש דבר מדהים, יד גאר הקדוש ברוך הוא במלאך והלך. מדהים. בלילה שרבו יחד החתן והכלה, ואבי הכלה ואמא בוכים בחדרם. כן, שהרי הם יודעים, החתן הזה הרביעי הולך למות. מה נגיד מחר לאנשי העיירה? כשהגיעו לחצי הלילה, קמו האיש והאישה להכין קבר לחתנם קודם שיעלה עמוד השחר. הם לא מתאפקים אפילו עד הבוקר, החם והחמות. חופרים לו קבר כבר, הרי הם בטוחים מה הולך לקרות פה. מי יודע, אולי הם גם רוצים לגמור את זה ככה, לפני עלות השחר, כשעוד יש חושך, לחסוך מעצמם את הבושה של מחר בבוקר, כן? כבר יש להם חופשי חודשי על מודעות אבל בעיתון. מה הם יגידו, עמומים ומזועזעים אנחנו על מות חתננו? הרי כולי הם ידעו שזה הולך לקרות, איך נפשרתם את זה? לא נעים להם פשוט. כשקמו, שמעו החתן והכלה משחקים ושמחים יחד. משפשפים את עיניהם, זה לא אמור להיות, החתן חי. נכנסו לחדר לראות הדבר, ראו ושמחו, והודיעו הדבר לקהל והודו להשם. עד כאן הסיפור המוזר והמדהים שלנו, שמעורר שאלות גדולות. הזכרנו כמה מהם במהלכו. והסיפור הזה הוא מעמיד במוקד טרגדיה, אולי הקשה ביותר שיכולה להיות בעולם. מוות ביום החופה. הניגוד הגדול ביותר שיכול להיות, מצד אחד היום הכי שמח בחיים, היום שבן אדם מתחתן, היום שמתגשמים בו כל החלומות, ומצד שני היום הנורא עצוב ביותר, יום של מוות, של חורבן, של סוף. יום שמשאיר אחריו אלמנה טריה, שבמקום שתהיה עם בעל שישמח אותה, שיחיו אחת באהבה ויביאו ילדים לעולם, נשארת בודדה ועזובה, כשכל החלומות נקטעים רגע לפני שעמדו להתגשם. זה קצת מזכיר לי את משה רבנו, הרועה הנאמן ששנייה לפני שמביא את עם ישראל למנוחה ולנחלה, הוא נאלץ להיפרד מהם ולמות במדבר. איזה טרגדיה זאת. אולי זאת גם הסיבה שהתורה קובעת שחתן טרי לא יצא בצבא ולא יעבור אליו לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. שנה שלמה תשאר בבית לשמח את אשתך. כי התורה יודעת איזה עוגמת נפש זאת אם הוא יצא ויקרה לו משהו. כולנו ראינו במלחמת עזה האחרונה את אהרון קרוב, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, איך שיצא במסירות נפש יום אחרי החתונה שלו להילחם בצבאות ישראל ונפצע קשה מאוד, קשה מאוד, רק לאחרונה הוא השתחרר לשיקום. כן, איזה טרגדיה זה לאישה שבעלה נפצע במצב שכזה. המפתח להבין את הסיפור המדהים שלנו ולקחת ממנו גם צדה לדרך לחיים שלנו זה להבין את הציר המרכזי שסביבו סובב הכל. המדרש הזה הוא נע בין שתי גישות, שתי צורות של התמודדות עם דברים שקורים בחיים, עם דברים קשים, עם גורל אכזר שפוגע בבן אדם. מצד אחד גישה של אקטיביות, של עשייה, של אי השלמה. ומצד שני גישה של כניעה, של קבלה, של השלמה עם הגורל, כניעה למה שיש בלי לעשות שום דבר. ושתי הגישות האלה קיימות בהתמודדות עם כל דבר בחיים, בעולם החול ובעולם הקודש, בעבודת השם. מצד אחד אנחנו רואים את אותה בחורה, אחרי שהם מתים לה בעל ראשון ושני ושלישי, היא מתיישת. זה הגורל שלי, אין מה לעשות, חבל שאני אתחתן שוב. אין עתיד, אין סיכוי, עדיף שאני אשאר אלמנה עד סוף ימיי, ולא אגרום לעוד מישהו ליפול באותו גורל. וכמותה גם ההורים שלה, גם הם מיואשים ולא מאמינים שאפשר לשנות. לעומתם, יש את אותו הבחור. ברור שהמזל לא שפר עליו כל כך, הוא נולד למשפחה ענייה, הרבה ילדים, עובדים קשה לפרנסה, והוא עובד ביחד עם אבא שלו, והוא עושה, מנסה לסייע. אבל כשהוא רואה שזה לא עוזר, ולא משיגים פה פרנסה, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא מסתפק בזה. הוא קם ועושה מעשה. הוא מודיע להורים שלו, אבא ואמא, אני רוצה להיפרד, אני עוזב, הולך רחוק לבית דודי, אולי שם אני אצליח יותר. נעצור שנייה פה פוז בסיפור שלנו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. תגידו, הם דתיים? הבחור הזה והבחורה? תסלחו לי על השאלה המוזרה, אבל אני אסביר לכם למה אני שואל. אחת הבעיות אצל הדתיים זה שיותר מדי סומכים על הקדוש ברוך הוא. גם במקום שלא צריך. גם במקום שבו אנחנו צריכים לעשות דברים, אנחנו סומכים ומשאירים לקדוש ברוך הוא לעשות את העבודה. פעם ביקשתי מאיזה בן אדם שיעשה משהו שמאוד היה חשוב לי, והפצרתי בו, והוא אמר לי, בעזרת השם אני אשתדל בלי נדר לעשות את זה. אמרתי לו, חביבי, אתה כרגע אמרת שלוש סיבות למה אתה לא הולך לעשות את זה. א', בעזרת השם. בעזרת השם אני אעשה, ואם לא יעזור השם, לא אעשה. דבר שני, אני אשתדל. תמיד בסוף תוכל להגיד, טוב, השתדלתי, אבל זה לא יצא. ודבר אחרון, זה בלי נדר. לא מחויבים, לא נשבעים, לא נודרים. בלי נדר, אני אשתדל, בעזרת השם ננסה. תרשו לקחת את טיפה למקום אחר. את מדינת ישראל שאנחנו מכירים, לא הקימו אנשים דתיים. הרבה מהאנשים שהקימו את המדינה, שבנו את ההתיישבות מלפני, זה היה בעיקר אנשים לא דתיים, אנשים שרחוקים מאמונה ומתורה ומצוות. למה זה היה ככה? למה הדבר המשמעותי הזה בגאולה של עם ישראל קרה דווקא על ידי אנשים שרחוקים מהמושג של גאולה, אנשים רחוקים מאמונה? יש הרבה סיבות, הרבה תשובות לשאלה הזאת, אבל אני אגיד לכם תשובה פשוטה מאוד. הדתיים לא קמו ועשו מעשה בגלל שהם היו דתיים. ואצלם בתפיסה, בסדר, אנחנו נמצאים בגלות, אבל הקדוש ברוך הוא יבוא ויגאל אותנו. הדתיים המשיכו לחכות למשיח שיחלץ אותם מהגלות, כמו שהיה ב-2000 השנים האחרונות, ולא קמו לעשות מעשה. מי זה שהזיז את עצמו ועשה? זאת אותם אנשים שאין אלוקים בתפיסת עולמם, ומבחינתם אם אין אני לי, מי לי, אם אנחנו לא נעשה, זה לא יקרה. לכן כשההתעוררות לאומית בעולם, הם תפסו טרמפ על העניין, וקמו ובנו ועשו וקמו מדינת ישראל. לכן לא פלא שהמדינה והחוקים שלהם חילונים, כי מי שתרח בערב שבת יוכל בשבת. כן, דברים בכיוון הזה תוכלו למצוא בהקדמה לספר אם הבנים שמחה של הרב יששכר טייכטל, השם יקום דמו. ופה אנחנו מביאים תשובה לשאלה למה את מדינת ישראל הקימה בן גוריון ולא החזון איש, ולכן גם המדינה נראית ככה. כי אנשים הדתיים סמכו לקדוש ברוך הוא, הוא זה שיגאל אותנו מהגלות, והתוצאות היו בהתאם. יש שיר מפורסם שפך להמנון של כל מיני אנשים, שיר לשלום. ואחד המשפטים שהוא אומר, אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום. זה שיר שחיברו אנשים שרחוקים מהם, עולם של אמונה בקדוש ברוך הוא, ומבחינתה המוטו הוא, אל תגידו יום יבוא. כן, יבוא יום אחד, בעזרת השם. לא, הביאו את היום, כי אם אתם לא תביאו, הוא לא יבוא. ואנשים דתיים אמרו, יום יבוא, בעזרת השם. המשנה בסוף מסכת סוטה, כשהיא מונה את כל המאפיינים של התקופה הזאת, של עקבתא דמשיחא, היא מסיימת את דבריה, ואנחנו אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. בפשטות מבינים שזו אחת, שלעומת כל הצרות שמופיעות לפני כן, שבת קלה באימה ומלכות תהפך למינות, כל המאפיינים השלילים של התקופה, אחרי כל זה אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, שהוא יחלץ ויגאל אותנו. אבל אמר אחד מגדולי האדמו"רים שזאת הצרה הכי גדולה בסוף רשימת הצרות. כל כך הרבה דברים קשים קורים, ומה אנחנו אומרים כנגד זה? מרימים ידיים, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, הוא זה שיגאל אותנו. מחכים. אני סוגר סוגריים וחוזר אל הסיפור שלנו. הבחורצ'יק שלנו, למרות שהוא היה דתי, הוא הבין שלא מספיק להתפעל לקדוש ברוך הוא, צריך לעשות מעשה. והמוטו הזה של פעילות ועשייה ואקטיביות ואי השלמה עם הגורל מוביל אותו כל החיים. לכן גם כשהוא מגיע אל בית דודו והוא פוגש את אותה בחורה ומוצאת חן בעיני וחושב שאפשר להקים את הבית נאמן בישראל, הוא מבקש מהדוד שלה, מאבא שלה, להתחתן איתה. ואבא שלה אומר לו, כנראה הבחורצ'יק, אתה לא יודע, אבל כל מי שהתחתן איתה עד היום מת. והוא אומר, על מנת כן. כלומר, זה לא שלא ידעתי מה המצב ויש פה איזה מקח טעות, אני ידעתי את זה, ואף על פי כן אני מעוניין לעשות את זה, ואני מאמין שאין פה איזה גורל חד משמעי שאי אפשר לשנות אותו. אני רוצה להתחתן איתה ואני מאמין שיהיה אחרת. והבחורה לעומת זאת היא לא הולכת בשיטה הזאת. כשהיא שומעת שהבחור רוצה להתחתן איתה היא בוכה והיא מיואשת ואומרת, חבל, גם הוא הולך למות, אין מה לעשות בעניין, סתם מוות חסר תוחלת. והבחור הולך על זה עם כל הכוח, הוא מאמין שאין פה גורל שאי אפשר לשנות, ומגיע יום החופה. ומופיע שם אליהו נביא, עכשיו שימו לב, אליהו פה זה לא איזה קוסם, איזה דמבלדור שעושה פוקוס פוקוס לפתור את הבעיות, לא, הוא בסך הכל נותן לו עצה. עצה שאומרת, תשמע ידידי, הגורל והעתיד שלך תלוי בידיים שלך. אם אתה תעשה מעשים טובים, תהיה מוסרי, תעשה מעשים של חסד, אפילו כלפי מישהו שנראה הכי דוחה, הכי רחוק, הדבר האחרון שאתה עושה זה לעזור לו, דווקא אז אתה תראה שהמעשים שלך יכולים להשפיע על הגורל שלך. והחתן הולך עם זה. וכשמופיע אותו אני שחור ומלוכלך ומגיל שם בחתונה וכולם מדמים, מה החתן עושה? הוא רץ ומכבד אותו ומכניס אותו וגומל איתו חסד ועוזר לו. וכשאותו אני מתגלה כמלאך המוות ואומר לו, באתי לקחת את נפשך, אז אולי היו הרבה אנשים שבשלב הזה היו אומרים, טוב, אז כנראה שזה הסוף, צריך להגיד שמה ישראל. וכי יש מה להגיד למלאך המוות? כשמלאך המוות בא אליך, יש מה לעשות חוץ מאשר להגיד וידוי ולפשוט את צווארך לסכינו? מתברר שכן. אותו הבחור מתחיל להתווכח איתו. תראים, יש אנשים ש... כשמגלים להם בבית חולים שחולים לעלינו באיזושהי מחלה ממארת, 30% מהאנשים, אתם יודעים מה עושים? פשוט מסתובבים והולכים, פשוט מכחישים, מסרבים להתמודד, מסרבים לקבל את זה. בסופו של דבר הם נאלצים לחזור לבית חולים בשלבים יותר מאוחרים, לפעמים כשהמחלה כבר מצב כל כך חמור שאין מה לעשות בעניין. לא מזמן שמעתי על אישה שנודע לה שהיא חולה באחד מסוגי הסרטן, והיא אמרה, טוב, אז יש לי כך וכך חודשים לחיות, אני לא רוצה טיפולים, אני לא רוצה להיאבק, אין לי כוח לזה, אני רוצה ליהנות ממה שנשאר וזהו. יש אנשים שכששומעים שנכון עליהם פגישה עם מלאך המוות, הם משלימים עם זה. ועל הבחור שלנו מתחיל להתווכח, הוא אומר לו, לא עכשיו, אולי עוד שנה, טוב, חצי שנה, 3 חודשים, 30 יום, שבוע, מתמקח עם מלאך המוות, וזה עדיין לא עוזר. מלאך המוות מתעקש ואומר לו, היום אתה מת. תגידו, מה השיא של הסיפור הזה? אני חושב שהשיא תמון במשפט הבא. אחרי כל זאת, כשמלאך המוות אומר, עכשיו, זהו, אומר לו הבחור, בבקשה ממך, אמתן לי עד שאלך ואקח רשות מאשתי. לפחות את זה תיתן לי, לקחת רשות מאשתי. מה מוזר במשפט הזה? הוא היה צריך להגיד משהו אחר, אני אלך והודיע לאשתי, נכון? להודיע לה שאני הולך למות עכשיו. מה זאת אומרת לקחת רשות? רשות פירושו של דבר שאפשר לא לתת רשות. יכול להיות שהוא יבקש רשות והיא תגיד, לא, אני לא מסכימה. אבל מה זאת אומרת, אפשר לא להסכים למלאך המוות? מתברר שכן. והבחור הזה אומר, אם אני לא הצלחתי לעצור אותו, אז אולי יש מישהו אחר שכן. ואם לא אני, אז אולי אשתי. והוא הולך אליה. ויושבת יחידה ובוכה בחדר, היא כבר בטוחה מה הגורל, המר, וגם בבוקר הבת הצטרף גופה רביעית לרשימה. והיא נדהמת לשמוע אותו דופק בדלת ואומרת לו, אחי, למה באת? תהיינו קודם, מה זה אחי? אנחנו פה בגולני. צריך להגיד בעלי. אלא אולי היא אומרת במר נפשה, בעל באמת לעולם לא יהיה לי. המקסימום שיכול להיות לי בעולם זה אח, בן דוד, כן, הם קובעי משפחה, זוכרים? יותר מזה לא יהיה, אני לעולם לא אזכה לבעל כמו לכולן. למה באת? שאלנו קודם, מה זאת אומרת למה? אנחנו התחתנו, לא זוג נשוי, אמור להיפגש לפעמים, זוכרת? יכול להיות שהיא בכלל מופתעת שהוא עדיין חי. יכול להיות שהיא אומרת, גם אם אתה עדיין פה, עדיף לי שלא תבוא, למה באת? אני מעדיפה לא לראות אותך עוד, כי החצי אישה אולי שנבלה עכשיו ביחד, מחר בבוקר זה רק יעלה לי במחיר של כאב לב הרבה יותר גדול. אני מעדיפה לוותר על החצי אישה הזאת, ושלא יכאב לי מחר כפליים. היה מקרה בחול שנער בן 15 שעבר, היה חולה במחלה קשה, והוא היה צריך לעבור טיפול של השתלה שתציל את חייו, והבטיחו לו שישתפו אותו בכל דבר, וצעדים שיעשו יודיעו לו. ואחרי שהרדימו אותו לניתוח של ההשתלה, המצב שלו יידרדר, ומתברר שהוא עומד למות תוך שעות ספורות, אי אפשר לבצע את ההשתלה. וכאן התחיל דיון מה לעשות, האם להעיר אותו מהרדמה, ולהודיע לו שהוא עומד למות, ולאפשר לו להיפרד מהקרובים האהובים עליו, או להשאיר אותו מורדם עד רגע מותו, עוד כמה שעות, ולא לגרום לו את הצער שיעירו אותו, וכשהוא מלא תקווה יגידו לו, חמודי, אתה הולך למות עוד מעט. מה הייתם אומרים? מה לעשות במקרה כזה? דילמה איומה, אני מתחלחל רק מלחשוב עליה. היה ויכוח בין ההורים שלו. אבא שלו אמר שיעירו אותו, ויתנו לו להיפרד מכולם. ואימא שלו אמרה שיתנו לו למות ככה, בלי לספר לו שזה הולך להיות הסוף. והשאלה הזאת הגיעה לבית משפט שהיה צריך להכריע תוך שעות ספורות מה לעשות. ואולי, אם אני חוזר לסיפור שלנו, גם אותה אישה אומרת, עדיף לוותר על החצי שעה הזאת, ולא לסבול את אותו כאב לב אחר כך. וכאן פונה אליה הבחור, ופה מתרחש המהפך של הסיפור שלנו. אמר לה, ליטול רשות ממך, כי בא איתי ללכת בדרך כל הארץ. כי המלאך בא והגיד לי שבא לבקש את נפשי. כאן הוא בא ואומר לה, אשתי היקרה, דעי לך, אני בא לבקש ממך רשות. כלומר, אם את לא תתני לי את הרשות, זה לא יקרה, זה תלוי בך, בידיים שלך, מה את מוכנה לעשות כדי לעצור את זה? ואז נופל לה הסימון. והיא קמה והיא לא הולכת למלאך המוות, מתחננת, קח אותי במקומו, אלא היא אומרת לו, לא! הקדוש ברוך הוא אמר בתורה, שנקי אלה ואיתו שנה אחת ושימח את אשתו, אתה תעשה את התורה פלסטר? אתה לא יכול לעשות את זה, אתה לא לוקח את בעלי. ואם זה לא נראה לך, בוא איתי הקדוש ברוך הוא לבית דין של מעלה. ואומר פה המדרש את המשפט המדהים, מיד גער הקדוש ברוך הוא במלאך והלך. והסיפור הזה בא ללמד אותנו דבר מדהים. הרי לכל צריך לשאול, רגע, מה נשתנה עכשיו שלא היה קודם? הפסוק, ושימח את אשתו שנה אחת, הרי היה כתוב גם הרבה לפני החתונה הרביעית, וגם הרבה לפני החתונה הראשונה. למה מתו הקודמים, ולמה פה זה היה אחרת? ההבדל היה בגישה של האנשים. המדרש הזה בא ללמד אותנו דבר גדול מאוד לחיים. אפילו הגורל הכי חד משמעי שנראה שאין להימלט ממנו. מלאך המוות. אתם יודעים, אנשים אומרים פתגם שבדבר הזה, בעולם הזה שום דבר לא בטוח. חוץ מדבר אחד, שבסוף כולנו נמות. המדרש הזה בא ללמד אותנו שאפילו המוות, העיתוי שלו לא ברור בכלל מתי הוא יהיה. הוא נמצא בסופו של דבר בידיים שלנו, במעשים שלנו, בהתנהגות שלנו, במוסריות שלנו. אפילו הדבר הזה, אם אנחנו נהיה פסיביים, נשלים ונקבל אותו, ניכנע, הוא יקרה. ומוקדם מאוד. אבל אם אנחנו נלחם ונאבק ונאמין בעשייה, הוא יכול לקרות עוד הרבה שנים אחר כך. אפשר לראות את זה היום אצל חולים במחלות חשוכות מרפא. עד כמה הגישה של האדם, האמונה שלו בחיים, עד כמה האופטימיות, החיבור שלו לסביבה, התקווה שלו הם משמעותיים לעתיד שלו, לשנים שהוא יחיה פה על האדמות. יש לי סבתא, שכשהיא הייתה בת 25 על הכאבים בחזה, והגיע לרופא שיבדוק אותה, והרופא בדק וגילה שהמצב שלה מאוד קשה, והוא אמר לה, גבירתי, תדעי לך, את חולת לב במצב מאוד קשה, את לא תסיימי את השנה הזאת בחיים. בוודאי שאסור לך להביא ילדים לעולם. וסבתי ככה, אישה קשה, לא מבטרת, ככה קפצה מיטת הרופא ואמרה, טוב, אם זה מה שיש לך להגיד לי, אז אני הולכת. והיא יצאה ככה החוצה, והרופא אמר שם לבעלה אתרי שריקה בחוץ, אשתך משוגעת. וסבא שלי ככה נבהל. וסבתי שלי יצא והמשיכה בחיים שלה, התחילה לקחת תרופות כדי לשמר את המצב. ועוד מעט היא תחגוג את יום הולדתה ה-85. צריכה להביא 3 ילדים לעולם, ועשרות נכדים, והרבה נינים. הספיקה הרבה דברים בחיים, ותמיד היא מספרת לי ככה בחיוך, שעד היום היא כבר קברה 7 רופאים. כל מיני כאלה שקצבו את חייה וניבאו את מותה, הם נמצאים היום במקום אחר. יש לי ידיד שהוא חולה סרטן כבר הרבה שנים, המצב הרפואי שלו לא טוב. ולא מזמן הוא התחרה במרוץ שקוראים לו טריאטלון, איש הברזל. אנשים מתחרים ב3 ענפים. הם בהתחלה סוחים כמה קילומטרים בים, לאחר מכן הם רוכבים על אופניים כמה עשרות קילומטרים, ומקנחים במרוץ ברגל של כמות גדולה של קילומטראז'. והוא התחרה במרוץ הזה עם הסרטן שסוחב בגופו כבר הרבה שנים. וזה מדהים לגלות עד כמה החיבור לחיים, האמונה בכוחות, התקווה, זה כוח אדיר שגורם למדם לעשות דברים שלא יאומנו בכלל. ולצד השני, הכניעה, הייאוש, הדיכאון, ההשלמה עם הגורל, זה מוביל את האדם ישר אל מלאך המוות. אולי הטרגדיה של הסיפור שלנו זה העובדה שמה שהאישה עשתה בפעם האחרונה, אולי הייתה יכולה לעשות זה גם קודם. אולי הייתה דרך למנוע את מות 3 הבעלים הראשונים אם היא הייתה מבינה שהדרך להילחם בגורל זה לא להיכנע לו, אלא להילחם בו. לעשות, לפעול, לבחור בטוב. זאת הדרך לחיים ארוכים, להתמודד אפילו כנגד הדבר שנדמה שאין מה לעשות כנגדו. מלאך המוות וכל שכן כנגד כל דבר אחר. לסיפור המדהים הזה שמופיע במדרש, עם קצת מתבוננים בו כמו שניסינו לעשות בו ביחד, אני חושב שיש אמירה גדולה מאוד לגבינו. אנשים אומרים לפעמים שלכל כדור יש כתובת, לכל אחד יש קץ קצוב לחיים ואין מה לעשות. פתאום אנחנו לומדים שזה לא ברור בכלל. ואולי גם אם יש קץ כזה, האדם בכוח המעשים שלו, האמונה שלו, הבחירה שלו, יכול לשנות את זה מן הקצה לקצה. תודה רבה לכם על ההקשבה. שנזכה לחיים ארוכים וטובים. בהצלחה.